טוב, ערב טוב ומבורך. אנחנו בפרשת בלק. ואנחנו משתדלים מדי פעם ככה באמת לחטוף משניות במסכת אבות על פי הפרקים. השבת הפרק הוא הפרק החמישי. ובפרק ה', לקראת סופו, ונמצא אחרי מנחה לשבת, בפרק ה' לקראת סופו ישנה משנה שאני חושב שאין טובה ממנה לפתוח וללמוד בה את פרשת בלעם ואת פרשת בלק. אצל חלק זה משנה כ"ב. המשנה מתחילה בכל מי שיש בו שלושה בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו. יש? איזה משנה זאת בסידורים? כף ג' זה משתנה בדפוסית. בסדר? כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו. אז כיוון שכבר פתחנו את המשנה, נתחיל בקריאתה ובלימודה של המשנה, ומיד כמה שאלות על הפרשה כולה, על העניין כולו. כמו כל פרק ה', המשניות אינן מיוחסות לתנאים, עד יהודה בן תימה עם האז כנמר שלמדנו בזמן האחרון, ועד לשם כל המשניות הן ללא שם. 10 דברים, 10, 10, 7, 4. ועכשיו, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו, אם אתם שמים לב, המשנה שבאה מיד אחרי זה, זה יהודה בן תימה. אז אם ראינו ביהודה בן תימה משנה מסכמת של הפרקים ושל המסכת, הרי המשנה הזו מסכמת את הפרק עד ליהודה בן תימה. כל המשניות ללא השמות מסתיימים פה. כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. אנחנו מיד ננסה לברר, זה מדהים כל העניין, ההשוואה הזאת בכלל, מאיפה היא באה? אברהם אבינו לבלעם הרשע, לא אברהם לבלעם, אלא תלמידיו ותלמידיו. נדבר על זה עוד מעט. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? כבר אמרת. אמרת את התכונות. אבל מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? זאת אומרת, מה ההבדל במציאות, בשכר, במה קורה להם? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהינום ויורדים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. כל ההשוואה הזאת בין אברהם אבינו לבלעם הרשע מחייבת באמת הבנה. אנחנו מכירים השוואה בין בלעם לבין משה רבינו. האמת היא לא השוואה בין בלעם למשה, אלא השוואה בין נבואתו של בלעם לנבואתו של משה. איש לא דיבר מעולם על השוואה בין התכונות של בלעם לתכונותיו של מישהו מגדולי העולם. פה פתאום לא משה בנבואה מול בלעם בנבואה, ההשוואה לנבואה היא ההשוואה שאומרת ולא קם בישראל כמשה עוד נביא. חז"ל אומרים כמשה בישראל, סליחה, לא קם, אבל באומות העולם קם. מנבואתו היא בסדרי גודל מופלאים. הוא אומר על עצמו נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון. מצד אחד לועגים לו מאוד חז"ל ואומרים השתא דעת בהמתו לא הווה ידע. הוא לא יודע איך להסתדר עם אתון ולא מבין מה היא רוצה. דעת עליון מי הווה ידע?
זה
השתא דעת בהמתו לא הווה ידע, דעת עליון מי הווה ידע. ככה חז"ל שואלים מצד אחד בלעג, ומצד שני הם אומרים מה זה ויודע דעת עליון? שהיה אדם אחד בכל העולם שיודע היה לכוון בדיוק לאותו הרגע שבו הקדוש ברוך הוא כועס ולכוון לו במדויק. אף אחד גם משה לו. ועל זה הוא אומר מה איזה אום לא זעם השם, מה עקוב לא כבו אל. הלכתי למצוא את נקודת הזעם אבל סגרו את השערים, משהו קרה פה, העסק לא מסתדר. אז לגבי הנבואה אני מבין וצריך לנתח למה קיבל אדם כזה נבואה כזו. זו סוגיה גדולה, אנחנו לא נכנסים אליה פעם. אבל ההשוואה בין אברהם אבינו לבלעם הרשע היא פלאית. פלאית לכמה כיוונים. קודם כל זו משנה מאוד טוטלית. יש תלמידי אברהם אבינו ויש תלמידי בלעם הרשע. תמיד התחשק לי לשאול ואין משהו באמצע. כלומר חייבים או בבית ספר הזה או בבית ספר הזה, אין איזה משהו ככה מוכר שאינו רשמי, כזה משהו מסודר, כזה טוטלי הכל, כלומר אי אפשר לחיות רבוע קצת. או. וההגדרות הן ברורות, עין טובה, עין רעה. רוח גבוהה, רוח נמוכה, נפש רחבה, נפש פלה. הגדרות ברורות. הדבר השני המעניין, שלא מדובר על אברהם ובלעם, כמו שאמרנו, אלא על התלמידים. מי הם התלמידים? לפניכם יש רק סידורים, אבל הרב מברטנורה אומר, תלמידיו של אברהם אבינו מי הם? הוא מתאר דבר מדהים. הלומד ממנו וההולך בדרכיו. מי הם התלמידים? אתה, אני. מי שלמד ממנו והולך בדרכיו נקרא תלמיד. מי הוא תלמיד של הרמב״ם? מי הוא תלמיד של? מי הוא תלמיד של אברהם אבינו? למד ממנו והולך בדרכיו. זאת אומרת, מה זה תלמידים של בלעם הרשע? למד ממנו והולך בדרכיו. צריך להבין את זה. אחרי שהמשנה מסיימת את החצי הראשון, היא עוברת לחצי השני. היא מדברת על מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע, כלומר, מה השכר, מה קורה. תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים העולם הבא. שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. וכשאני אומר שהמשנה הזאת היא משנה מסכמת, ואחריה כבר באה משנה נוספת, כי היא פעם ראשונה עם שם יהודה בן תימה, שהיא בעצם סיכום אחרי סיכום, אני אומר את זה גם בגלל עוד רמז ברור. הפסוק להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא הוא פסוק במשלי, אבל הוא מופיע בעוד מקום אחד מאוד מרכזי, אתם יודעים איפה? במשנה החותמת את השס. במשנה החותמת את שישה סדרי משנה, בסוף סדר טהרות, המשנה של הסיום, אומרת כך, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, שי, 310 עולמות. שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עמלה. אמר רבי שמעון בן חלפתא, אין לך כלי שהוא מחזיק ברכה, אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כך מסתיים הש"ס. מה פירוש המילים להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם עמלה? מה זה? אני לא נכנס לזה עוד, אני עוד רגע רוצה להבין בכלל את המשנה, אבל אני כן רוצה לקרוא את דברי הרמב״ם על המשנה הזאת. על המשנה ברוקצין. מה זה להנחיל אוהבה יש? הקדוש ברוך הוא עתיד להנחיל לכל צדיק יש, 310, שי, יש עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש. אז אם זה עניין בקבלה, בפנימיות, טוב, לא מבין, ממשיכים הלאה. להנחיל אוהבה יש, כנראה זה איזשהו עניין. הרמב״ם מגדיר את זה מדהים. כיוון שסיים כל דיני התורה הקדושה, זה סיום פירושו של הרמב״ם על כל שישה סדרי משנה. כיוון שסיים כל דיני התורה הקדושה כפי שחלקם, סיים את הדבר בדברים בעניין הגמול. בעניין אומרו 310 עולמות אלו נקבצו, תשמעו את הביטוי, זה מדהים. אילו נקבצו כל תענוגות העולם הזה לכל שינויי מיני התענוגות. אגב בנפשך איך כל תענוגות העולם נקבצים לכל שינויי מיני התענוגות. והוכפל אותו המקובט 310 פעמים. גם אז יהיה העונג שיגיע לאחד הצדיקים, לאחד מן הצדיקים לעולם הבא, כמוהו, כמו כל מה שאפשר לתאר בכל תענוגי העולם שהיו ויוכפלו ב-310. אבל מה פירוש? מה פירוש המושג? מאיפה זה בא? הוא מגדיר את המושג יש במילה הכי פשוטה. אתם יודעים מה זה יש? אבל התמידיות בזמן, כמו כשניסיתי להסביר לחבר'ה מה זה יש, אמרתי להם שמגדלאים לא יבינו מה זה יש. בשביל להבין מה זה יש צריך להיות ירושלמי. יש, אבל זה דוגמה לא יפה, בעצם זה כבר זהו, מסוף השבוע אחרי הפורמולה לא הייתי, אבל זה כבר בטח לא רלוונטי. פעם יש היה כשביתר מכניסה גול. אתם שמעתם את היש? או שלא שמעתם אף פעם יש כזה? כשזה נכנס בפנים, אבל בפנים, וכזה יש, מה יש? אלוקים יש. מה יש? יש עולם הבא ויש אלוקים ויש גן עדן, יש הכל, יש. אתם יודעים מה זה יש? מי שרוצה להבין מה זה יש, שינסה לשבת שם, בתוך ה50,000 איש, ולצעוק יש כשזה פספוס. הוא יבין מה זה אין. ייקח לו 10 שניות לקלוט את זה. או לא. יספרו אחר כך. תשמעו את הרמב״ם בהגדרה. יש פירושו, הוא אומר, התענוגות האלה שתיארנו הן תענוגות אדירים. אבל כל תענוג, בסופו של דבר, קלה. זה עניינו של תענוג. לכן אתה רוצה קפה נוסף, כי התענוג קלה. אבל התמידיות בזמן ללא גבול. תנסה לשער לעצמך תמידיות בזמן ללא גבול. אלא כל נפש שתזכה לחיי העולם הבא לא תכלה לעולם. והוא עניין אומרו יש. יש פירושו, מה זה עתיד להנחיל אוהבה יש? כלומר, המציאות התמידית אשר אין לה תכלית. כי יש היא המציאות, ואין ההיעדר. רמב"ם נפלא. כי יש היא המציאות, ואין ההיעדר. והמציאות שאנחנו פוגשים בעולם היא הכאילו מציאות. הוא כאילו אמר, כי לאוהביי אנחיל את היש המוחלט. ואין שם יש אמיתי, אלא הקיום התמידי. זה מילים של רמב"ם, צריך לנסות להבין אותם טוב 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 עוד שנייה. ולמד זה מהפסוק הזה גם לגודל התענוג על דרך הרמז, הוא מעניין יש 310. וזה הדרך ההערה בלבד, שאותו העונג עצום, אבל האמת כשם שאין יחס בין הקלל שאינו קלה, כך אין יחס בין התענוגות האלו אשר אצלנו לאותו העונג. ובזה הוא מסיים. הגדרה ברמב״ם ללהנחיל אוהבי יש. והדבר המדהים הוא, אני מבין איך זה מסיים את הש"ס. אבל למה תלמידיו של אברהם אבינו, הם האנטיתזה לתלמידיו של בלעם הרשע, ותלמידיו של אברהם אבינו הם אלה שהתברכו בלהנחיל אוהבי יש. ותלמידיו של בלעם הרשע לעומתה, מה כתוב עליהם במשנה? מה הם זוכים? יורשים גיהינום. אגב, מעניין, תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא. נכון? אוכלים בעולם הזה ונוחלים לעולם הבא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהינום. אם אני מבין נכון שהגיהנום זה דבר ששייך לעתיד, אז חסר פה בתקפולת. ומה בעולם הזה? על תלמידיו של אברהם אבינו כתוב מה פה ומה שם. על תלמידיו של בלעם הרשע לא כתוב מה פה ומה שם. כל זה ניכנס עוד מעט. אבל לפני שניכנס לזה, בוא נראה רגע את המשנה, כי ממנה לדעתי צריך ללמוד את הפרשה. זה כל הפרשה כתובה במשנה הזאת. אבל לפני כן עוד משפט אחרון בהשוואה בין אברהם לבלעם. ראשית דבר מעניין מאוד, אברהם ובלעם הם שתי הדמויות התנ"כיות שמסתובבות עם נערים, עם חניכים. זה יוצא על החמור, זה על האתון, זה לוקח איתו שני נערים, נכון אברהם אבינו? וזה להבדיל לוקח איתו שני נערים. אברהם אבינו לוקח איתו נערים, והדבר המדהים בנערים שאברהם אבינו לוקח, זה יהיה נכון גם בבלעם, הוא שבסופו של יום הם לא עושים כלום. אדם לוקח איתו נערים כדי שישרתו אותו. יהושע בן נון נער משרת משה. אבל הנערים של אברהם אבינו הולכים איתו רק כדי להפריע בשטח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. נכון? וישכם אברהם בבוקר, נו, ויחבוש את חמורו לבד. אומר רש"י, ומה עם הנערים? טוב, מה אפשר לעשות? אהבה מקלקלת את השורה. האהבה לדבר השם מקלקלת את השורה. זה פלא פלאות, אהבה לדבר השם לעשות מה? לעקוד את יצחק. את אותו דבר אומר רש"י בפרשה שלנו. גם בלעם חובש את אתונו לבד, למרות שיש לו שני נערים. וגם פה אומר רש"י ש... שנאה מקלקלת את השורה. אגב, תחזיקו חזק, אתם שמתם לב פעם לזה ששניהם בעצם הולכים לעשות בדיוק את אותו דבר? להבדיל בין התמה לבין הטהור, זה לעומת זה, רוצים לדעת מה זה לעומת זה עשה אלוקים? מה הולך אברהם אבינו לעשות? לעקור אומה שלמה. אברהם אבינו הולך להעלות לעולה אותן. נורא. הנערים הולכים, לא עושים כלום עם החמור, הם מגיעים, ואברהם אבינו מדבר עם יצחק ושואל אותו אם הוא רואה שם, והוא אומר לו, הענן קשור על ההר, ולנערים יש רק תפקיד אחד, לראות שהם לא יודעים מה מדברים. הם נשארים למרגלות ההר. נכון? הם לא עוזרים גם לא בלקיחת עצי העולה, לא בבניין המזבח, הם לא נמצאים שם. ויקח אברהם את עצי העולה, כל הפרשה מלאה פעולות שעושים אברהם ויצחק. אף לא פעולה אחת הנערים. אפילו כשחוזרים, לא כתוב שהנערים הם הדומיננטים. וישוב אברהם עם נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. אבל הם היחידים שיש להם נערים, יש להם תלמידים. תלמידים. עין טובה, נפש נמוכה ורוח שפלה. הרב מברטנורה, שאין לפני, אני חושב שאין לפניכם, דן איפה רואים את זה באברהם אבינו ואיפה רואים את זה בבלעם. ואני את הפרשה שלנו רוצה ללמוד מפה. עין טובה מגדיר הרב מברטנורה, אני קורא את הדברים מבפנים, דברים קצרים מאוד, אבל מדהימים. עין טובה, מסתפק במה שיש לו, ואינו חומד ממון אחרים. אם הייתי צריך להגדיר את אברהם באיזושהי הגדרה, הייתי מגדיר אותו באלף הגדרות לפני ההגדרה הזאת. ובדי נכון. הייתי מגדיר אותו באלף הגדרות, חסד, מסירות נפש, תפילה, סדום, שכן מצינו באברהם שאמר למלך סדום, אם יחוט ועד צרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך. זה עין טובה. זה אגב מדהים. כמו מכל הסיפור, אפילו הסיפור הזה של מלחמת אהבת המלכים את החמישה. ללכת להציל את לוט, להציל את סדום והכל. מה הנקודה שמאפיינת את אברהם? המשפט הזה עם מלך סדום, עם איכות ועד צורך נעל, ועם אקח מכל אשר לך. רוח נמוכה, עוד רגע נראה את המקבילות בבלעם. זו הנקודה המרכזית שאני רוצה ללמוד היום. רוח נמוכה, מה זה רוח נמוכה? ענווה יתירה. לכן מצינו אברהם אומר, ואנוכי עפר ואפר. בסדר? אגב, אתם לא תכעסו על כל אחד מהדברים, אני אקשה קושייה של שנייה, שהיא באמת... מה זה עין טובה? אינו חומד ממון אחרים, מסתפק במה שיש? לא. זה בסדר אם אני אומר שאם היה לי 5% מאברהם אבינו, גם אני הייתי מסתפק במה שיש. גם לפני מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, גמרו את החודש מצוין באזור. אחרי זה, מה זה רוח נמוכה? ואנוכי עפר ואפר. די, זה ענווה יתרה, זה הדבר המדהים ביותר ואנוכי עפר ואפר. אבל אתם יודעים מה ההמשך של המשפט. וכיוון שאנוכי עפר ואפר, וההקדמה לחוזה היא חלק בלתי נפרד מהחוזה, אשר על כן, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. גם לא פעם יחידה שמישהו אומר רוח נמוכה ונפש שפלה. מה ההבדל בין רוח לנפש? עין מתארת מסתפק במה שיש לו ואינו חומד ממון אחרים. צריך להבין למה זה עין טובה. רוח, אני מבין למה זה ענווה או גאווה. רוח זה ענווה או גאווה. גם בעברית של היום אפשר לעשות רוח. רוח זה ענווה או גאווה. מסוד הרוח אני מבין את העניין. עין צריך להבין את המשפט. נפש שפלה, נפש זהירות ופרישות מן התאוות. זה מובן, כי המילה נפש קודם כל מתארת בעצם בעומק את המילה רצון. אם יש את נפשכם. אבל זה לא סתם רצון, זה רצון באמת. מסירות נפש. כשאומר אברהם אבינו, אם יש את נפשכם, שמעוני ופי גאולי ועפרון בן צוחר, הוא אומר, אל תעשו משחקים עכשיו. יש את נפשכם, אז לא מעניין אתכם שום חוק, אתם תצליחו להגיע לזה. ואם אין את נפשכם, אז תגידו לזה. אתם מוכנים לצאת נקליכם, אתם, יש לכם תאווה לזה? זה נפש. נפש זה לא רק רצון, נטייה ל, אלא זה אישיות שלמה. נפש, אגב, במושגים היותר פנימיים, זה הדבר הכי למטה. יש נפש, רוח, נשמה. הנפש היא החלק של, של, של הרוח, אבל כפי שהוא בא לידי ביטוי בגוף. התאווה. נפש נמוכה, סליחה, נפש שפלה, זה זהירות ופרישות מן התאוות. איפה ראינו את זה באברהם? ומצינו זה באברהם, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. אברהם אבינו הולך עם שרה לפרעה במצרים, שניהם כבר עברו גיל 35, וכשהם מגיעים למצרים, הוא קרוב ל-80. כשהם מגיעים למצרים, הוא אומר לה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה. אומר רש"י, באמת, אף לא שמתי לב, אבל עכשיו באמת זה דבר פלא פלא. חבל על הזמן. הננה ידעתי כי אישה יפת מראה. שעד עכשיו לא הכיר בה מרוב צניעות. וכמובן שכשלומדים את המשפט הזה, צריך גם בו להבין, באמת, מה פשוט? מה פירוש? אז זה לא הכיר בה מרוב צניעות. כתוב שאסור לאדם שיקח אישה מבלי שיראנה, אז הוא לא עבר אליו. מה פירוש לא הכיר? מה זה הננה ידעתי? צריך להבין את זה. זה דבר מדהים. שלושת הדברים האלה, שאני לא בטוח שאנחנו היינו מסמנים אותם כדברים המרכזיים שמביאים את אברהם לידי ביטוי, הם הדברים של תלמידי אברהם אבינו. זה מי שלמד ממנו והולך בדרכיו. זהירות ופרישות פינת האבות, אני מתחיל מהסוף. ענווה יתרה. ועין טובה, אינו חומד ממון אחרים ומסתפק במה שיש. ובבלעם, לא הגענו לפרשה, ובבלעם אשכחן, בבלעם מצאנו את ההפך. עין רעה. מה זה עין רעה? שהיה יודע שהיה רע בעיני המקום שילך אצל בלק. והיה הולך כדי ליטול שכר. דכתיב, נכנסים לפרשה. אם ייתן לי בלק ולא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם. אז מה המניע שמניע את בלעם ללכת לקלל את ישראל? כסף וזהב. עוד פעם את האמת, כשקוראים את הפרשה הזאת, יש כאן תחושה שהדתיים מעצבנים. בלעם הוא אידיאולוג. אל תוריד את זה. למה להפוך הכל לכסף וזהב? יכול להיות שיש לו גם אי התנגדות לכסף. בסדר. הוא מסתדר. אבל זה הסיפור. גדול שונאי ישראל, למה תתמודד? חז"ל רואים, זה הכל הכל עין רעה. צריך להבין את הדברים לעומק. הרי מה פירוש שאברהם אבינו עין טובה פירושו, אם ייתן לי, אם תיתן לי איכות לעצרוך נעל ולא תאמר אנוכי ישרתי. אברהם אבינו כשהיה צריך לקח, כשפרעה נתן לו, הוא, ואבימלך גם היה קצת. זה היה בסדר גמור. צריך להבין מה הפשט פה. ורוח גבוהה, רוח גבוהה אצל בלעם, ואמר נאום שומע עם ראל ויודע דעת עליון. עכשיו על תקן סנגור של בלעם. אבל גם חז"ל אומרים שזה נכון. הוא באמת היה שומע עם ראל ויודע דעת עליון. אז אולי הוא לא יצטיין בענווה יתרה. אבל למה זה רוח גבוהה? מה הוא אמר? מה הנקודה? לנפש רחבה שאם לא היה רב התאווה, לא היה יועץ להפקיר בנות מואב לזנות. בעצם עוברים על כל הפרשה. עזוב, אתה שונא את היהודים, בסדר, אבל את בנות מואב, למה אותם אתה מפקיר לזנות? עד שכך, שגם אמרו חכמים, גומר הרב מברטנורה, בלעם בועל אתונו היה. חכמים, מזה דיברנו פעם על כל הקשר של בלעם והאתון. בלעם, בכלל. כדי להבין את פרשת בלק, מביאה לנו המשנה את אברהם אבינו ותלמידה. הרי פרשת בלק ובלעם היא פרשה פילית. אני ברשותכם עוזב לשנייה את המשנה, חוזר לפרשה לרגעך. אין לנו עוד פרשה כזו בתורה. חז"ל אומרים שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם. ביטוי מדהים בגמרא בבבא בתרא. משה כתב ספרו, הכוונה את חמישה חומשי תורה, ופרשת בלעם. מה, זה לא... כתב ספרו ופרשת בלעם. כולם דנים מה הפשט של זה. אבל ההגדרה הברורה היא שיש כאן איזו חריגה. זו פרשה שלמה, מספר על איזה הוקוס פוקוס. על איזה אדם... מי הוא, מה, מאיפה הוא בא, מה עניינו, מה הוא? מה הוא בא ללמד אותנו? חתם סופר אגב אומר דבר מאוד מעניין, חתם סופר אומר, אין בכל התורה כולה משהו שלא מעידים עליו. משה רבנו לא ראה את סיפור בלעם. הוא לא ראה את בלעם ובלק בונים מזבחות. ממי הוא שמע את זה, מבלק או מבלעם? הרי זה לא סיפור על קורח שכל העדה רואים, על המרגלים, על ה... מה הרקע? מה היה שם? מה? זה פרשה שלמה שבא כנראה ללמד אותנו איזה סוגיות גדולות. ומנקודת הרוע בשיאה, משם מתגלה כל הברכה והתורה. יהודי מתחיל את יומו במטובו. את חייו הוא מתחיל במטובו עליך יעקב משכנותיך ישראל שלימד בלעם, שרצה לקלל והתהפך לו לברכה. הכל זה בלעם, אין עם לבדד ישכון, רבועים לא יתחשב. פרשיות אחרית הימים, היחידות המסודרות בתורה, זה פרשת בלעם. זה מתחיל מהעבר כי מראש צורים הראינו וממשיך. הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. הרמב״ם כשהוא פוסק את כל ענייני המשיח והגאולה, הוא אומר שמי שלא מאמין במשיח כופר בתורת משה, והפסוקים שהוא מביא זה דרך כוכב מיעקב וכאן שבט מישראל, כל הפרשה שלנו. בלעם הוא זה שמגלה לנו תגליות מדהימות, הוא מספר לנו על המשיח. זו פעם ראשונה שמופיע נביא ומתאר דברים שיהיו בעתיד לגמרי במילים שלהם. הוא מדבר על, על, על שמות, על עמלק, על אשור, על מי יבוא אשור, והם עוד לא הופיעו. הוא מתאר אותם. מה העניינה של הפרשה? המשנה באה לקחת את כל הפרשה ולדבר איתנו על התלמידים, על המידות, על היסודות. אני רוצה להתחיל מעין טובה. ואחרי עין טובה להגיע לנפש ואחרי זה לרוח. ואז לחזור ללהנחיל אוהבה יש. מה הפשט שלך? אני חושב שעין טובה זה דבר אחר ממה שהתרגלתי. אני תמיד הבנתי את המושג עין טובה בעיקרו, ואני לא באתי להוריד מזה עכשיו, אבל תמיד הבנתי את המושג עין טובה בגנבה מחברו. תסתכל על חברך בעין טובה, נכון? תביט בעין טובה, תלמד לראות את הנקודה הטובה. זה דבר אמיתי וגדול. אבל אני אגיד לכם מה אני חושב שהדבר הקשה ביותר בעין טובה. עין טובה בעומק, ואחרי זה ננסה להבין את המושג עין טובה. רוח נמוכה ונפש שפלה, אתם שמים לב, זה מתאים מאוד, כי רוח נמוכה מתאר ענווה, ורוח גבוהה מתאר גאווה. כי זה גובה ונומך. נפש שפלה או נפש רחבה, תאווה או צמצום. אני משפיל את עצמי, אני מצמצם את התאווה, או אני מרחיב ולא עומד ברצון, והכל מורחב. מה זה עין טובה? עין טובה, אם תשאלו אופטיקאי, הוא יגיד לכם שעין טובה זה היכולת להגיע לראייה מאוד מיוחדת. אתם יודעים איך נקרא בלעם? איך הוא קורא לעצמו? שטום העין. שטום העין. הוא עצמו מגדיר שהבעיה שלו, או הנקודה המיוחדת שלו, זה שהעין שלו, הוא לא מראה, הוא אומר סתומה. כלומר, אם אני מבין נכון, אני עכשיו אופטיקאי מחדש. אז עין טובה זה בניגוד לעין לא רואה. יש עין טובה שהיא עין רואה ועין לא טובה, שהיא עין רעה. הזוהר הקדוש אגב אומר, שטום העין אינה בישה. עין של רואה. זה קשה להסתכל בעין טובה אחד אחד. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו הרבה יותר קשה. נשמע מוזר קצת בהתחלה. להסתכל בעין טובה אל הקודש ברוך. זה הרבה יותר קשה. להסתכל בעין טובה אל הקודש ברוך ולהגיד ריבונו של עולם, נכון? זאת הנכות שלי, ואני לא חומד ממון אחרים, ואני מסתפק במה שיש לי. אני אעשה הכל כדי לרפא את כל מה שאני יכול. אבל אני יודע, תשמעו, זה דבר נורא, שהרע שמתגלה לפניי פה הוא טובה. אני אומר, זה עין טובה. זה אחד המושגים הקשים ביותר שיש. קראתי השבת, בלימוד שלנו בפרק, דברים שמופיעים בזוהר הקדוש. משל, הוא בא בתניא כמה פעמים. זוהר הקדוש שואל על מקומו של היצר הרע. הוא שואל שאלה חשובה מאוד. יש בי יצר נורא, יצר רע. שואל הזוהר, האם יש עבד שאיננו כפוף כלל לאדונו? אם היצר הרע הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, אז למה הוא ברא משהו שלא שומע לו? התשובה לשאלה האם יש עבד שלא שומע לאדונו היא כן. יש עבדים שעושים הפיכות, אבל זה לא באדון כל יכול. לכן השאלה היא מצוינת. אם זה האדון, אז מה התפקידו של עבד? הזוהר הקדוש עונה במשל, שפעם הזכרנו אותו, אבל תשמעו את עומקו ותשמעו את כולו. אומר הזוהר הקדוש, משל למלך, שרצה שבנו ימלוך אחריו. המלך הזה יודע, אני ישר אומר את זה בלשון שלנו, שבנו הוא מופלא, יש בו את כל ה... הוא חלק ממנו, הוא אלוקות. יש בו באמת עוצמות אדירות. אבל המלך הזה גם יודע שכשהוא ימנה את בנו להיות מלך, העולם יגיד, ובהחלט גם בנימה של צדק, שזה פרוטקציה. זה נכון שהוא עשיר מאוד, אבל הוא גם נולד לאבא הנכון. זה צדדי, אבל זה צדדי חשוב. עדיין שהוא גדול, אבל אם אני הייתי בן של רבי, גם אני הייתי מסתדר. והמלך מאוד רוצה שבן המלך ימלוך, ושהוא ימלוך בזכות. ושבאמת, באמת, באמת יהיה ברור לגמרי, אמיתית, שהוא מולך, שהוא בן מלך אמיתי. מה הוא עושה, אומר הזוהר הקדוש במשל? סוחר המלך ממחילה זונה. זה נקרא משל הזונה בזוהר הקדוש. מחילה של הזונה הוא לפתות את בן המלך. עכשיו תחזיקו טוב. הזונה צריכה לפתות את בן המלך ולהפיל אותו. היא עבד המלך, הזונה, נכון? כלומר, היא צריכה לעשות את רצון המלך. מה רצון המלך? שבן המלך ייפול או לא? אז למה הוא שכר את הזונה? כלומר, מה הזונה צריכה לעשות? היא רוצה לעשות את רצון המלך. מה רצון המלך? הרי הוא שכר את הזונה כדי שבן המלך לא ייפול. אבל היא חייבת לעשות את עבודתה. ואם היא לא תעשה את עבודתה, היא לא ממלאת את רצונו של המלך. אז מה התפקיד שלה? כשהנחשים נחשו, נשכו את העם, וימות עם רב מישראל, זוכרים השבת? תשמעו, זה פילי פלאות. נשכו עם רב מישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לך שרף ושים אותו על נס. נכון? והיה כל הנשוך והיביט. וכך הוא עושה נחש נחושת, וננסה לנתח עוד רגע למה, הנחושת זה משלו. הוא עושה נחש נחושת, והיה כל מי שמביט נכון אל נחש הנחושת, וחי. ומיד המשנה צועקת את השיר המפורסם, וכי נחש מימית, וכי נחש מחיה. אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים. ועם לב היו נימוקים. שואל האדמו"ר הזקן שאלה הכי פשוטה שהיא צועקת ומפגישים אותה מיד. זאת אומרת, מה אתה רוצה שעם ישראל ילמד? נו, שהעיקר זה מה? להתפלל, להשתעבד לשמיים. אז בשביל מה אני צריך לנחש? תגיד לעם ישראל, תתפללו. בשעה שישראל אומרים שיר המעלות, מיד הם מתרפים, ואם לא, למה צריך נחש? הנחש עושה פה לא טוב, הנחש איזה מין אמצעי כזה, איזה מין משהו, הוא לא מצטלצל טוב. אמת או לא אמת? שאלה יסודית. ובתוך השאלה הזאת באה שאלה שנייה, ומה פירוש שישראל מסתכלים כלפי מעלה, כששרים את הניגון הזה, הוא ניגון יפה, אז מבינים שמסתכלים כלפי מעלה זה מתפללים. שואלה תניה, המתפלל על פי ההלכה, אסור לו להסתכל כלפי מעלה. צריך שיכוון ליבו למעלה ועיניו למטה. זה לא עניין טכני. זה אם אתה מכוון כלפי מעלה, מה, הקדוש ברוך הוא למעלה ובצדדים לא? אז המתפלל אסור לו שיכוון כלפי מעלה. אז מה פשט בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה? שאלה חשובה. מי צריך את הנחש? ומה זה ישראל מסתכלים כלפי מעלה? ואיך משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים? אתם זוכרים את הזונה מהזוהר הקדוש? עם ישראל כבר נפשו קצה בלחם הקלוקל, והוא צודק. הוא הולך בשנה ה-40, ונפשו הטבעית, נפשנו קצה, הנפש הטבעית, הנפש החיונית, הנפש שנקראת הנפש הבהמית, הנפש הזו הטבעית שרוצה לחיות כבן אדם וגם לעבוד השם, אבל כבן אדם לא רוצה כבר לחם כזה שלא מתעכל בממיים ולא מופרש ולא כל מה שאנחנו יודעים עליו. הקדוש ברוך הוא שומע את העם, והעם פתאום רואה את הנחשים ואת השרפים, והעם פוגש את הרוע. הנחש זה לא פגישה ראשונה עם הנחש, הנחש אנחנו נפגשים איתו מפרשת בראשית כבר. עם הנחש הזה אנחנו הולכים מבראשית, עם הנחש הזה שהוא הופך למטה וחוזר להיות נחש וחוזר להיות מטה, אנחנו קוראים את הים ויוצאים ממצרים, עם הנחש הזה אנחנו מסתובבים כל הזמן. וכשהנחש נושך הוא מליט. ומשה רבינו אומר, עכשיו תסתכלו בנחש, תתבוננו בו. הנחש למטה, הייסורים האלה למטה, ייסורי הגוף, עוד יותר ועוד יותר ייסורי הנפש, הזונה הזאת של הזוהר הקדוש, הנחש הזה למטה הוא מציאות של רע, רע לגמרי. אבל כשיודעים להסתכל כלפי מעלה של הנחש, קח לך שרף ושים אותו, את הנחש, על נס. וכשמביטים כלפי השורש של הנחש ודנים למה רוצה, מה בעצם רוצה הזונה מהזוהר הקדוש, מה זה אשרי הגבר אשר תייסרנו יד? למה אשרי? כשדנים בשורש של האיסורים האלה ומסתכלים כלפי מעלה, מיד היו מתרפאים. ולעניות, עניות, עניות דעתי, אתם יודעים מה זה נקרא מסתכלים כלפי מעלה? עין טובה. אפשר להסתכל בעין סתומה, אפשר להסתכל בעין טובה. כשאתה מסתכל בעין סתומה, אתה רואה רע. כמה רע אתה רואה? תלוי במידת הגאונות שלך. אם אתה גאון כמו בלעם, הכל רע. ככל שאתה גאון יותר, אתה סתום יותר. כי העין שלך רעה. ואתה רק חומד במון אחרים. ולא מסתפק לעולם במה שיש לך. אין לך שום בעיה עם הרעיון של כיבוד אב, אבל עם אבא שלו. כי יש לך שאלות קשות על הקדוש ברוך הוא לגבי ה... וכולי וכולי וכולי. אין דבר שאתה לא תראה ככה. אברהם אבינו ידע לקחת מפרעה וידע לקחת מאבימלך ולא היה חסר לו שום דבר. וכשהוא הולך להילחם את מלחמת ארבעת המלכים, את החמישה, הוא לא הולך רק להציל את לוט. הוא חוזר משם עם סדום, ועם כל רכוש סדום, ועם אנשים, אתם זוכרים? ועם העם. ופתאום אתה שואל את עצמך, רק רגע, הוא הוציא את חניכיו, פתוח סוגריים מרובעות. הוא האדם היחיד עלי אדמות בכל התנ"ך שיש לו חניכים, תלמידיו של אברהם אבינו. והוא מוריק את חניכיו ילידי ביתו, 318. והם הולכים להילחם, ואתה עומד ושואל, רק רגע, אני מבין שאתה מסכן את חניכיך כדי להציל את לוט. אוקיי, גדול, מובן. אתה מסכן את חניכיך כדי להחזיר נעליים של סדומי? למה אתה שולח אותם להחזיר את הרכוש של סדום? אגב, פילי פלאות, מאיפה פתאום יש לנו נשים? לא כתוב שהיו נשים. כתוב שבאו ארבעת המלאכים, אתם זוכרים כדר לעומר, והם לקחו את סדום ואת רכושם וילכו. אין מילה אנשים. זה רק מי שלא יודע לקרוא פסוק. לא צריך גם מילה אנשים. מבחינת כדר לעומר, אנשים והרכוש זה אותו דבר. כדור לעומר והמרפל מלך שנער הוא ממרוד. באים לשבות את הרכוש. בכמויות הרכוש היה כתוב מיליון נעליים, 100,000 קילו נשים, 100,000 קילו גברים. כך היה כתוב. בעולם שבו אתה רואה את מה שאתה צריך לכבוש, אין משהו חוץ ממך. לא נעים להגיד, או שאין עוד מלבדו, או שאין עוד מלבדך. ובמשנה הזו כתוב שאין באמצע. אתה באמצע, אבל תבדוק אם אתה נוסע באוטובוס לאין עוד מלבדו, או באוטובוס לאין עוד מלבדך. העולם מחולק לתלמידי אברהם אבינו ולתלמידי בלעם הרשע. אתם יודעים מה מיוחד לתלמידי אברהם אבינו? מי יצחק אבינו כבר אי אפשר להגיד את זה. תלמידי אברהם אבינו הם לא רק יהודים, הם ברובם לא יהודים. הם בית אברהם. גדול תלמידיו הוא דמשק אליעזר, על פי חז"ל בנו של נמרוד. הוא ראש החניכים האלה שיוצאים להילחם. אברהם אבינו חוזר הביתה. הוא מגיע לפעם הראשונה לכיכר שבה חוגגים את הניצחון הגדול במלחמת העולם. אתם זוכרים איפה זה היה? אצל מלך שקראו לו מלכי צדק, שהיה מלך שלם. לראשונה מופיעה העיר הזאת, הקדושה, שלם. והמלך שלה הוא מלכי צדק. ובתוך האירוע המופלא הזה קופץ מלך סדום. זוכרים אותו מהמלחמה? ארבעת המלכים באים והורגים והם מתים כל המלכים, ומלך סדום קופץ על הסלעים, הן הנסו הנשארים, הן הנסו, אתם זוכרים את התמונה שם? ומלך סדום מגיע ואומר לאברהם כמילים הבאות, תן לי הנפש והרכוש קח לה. שמעתם את ההבנה? בוא נעשה החלפות. תן לי הנפש והרכוש קח לך. אברהם אבינו שואל אותו, אתה פה? אתה לא מבין מה היה פה עכשיו בכלל? או אברהם אבינו, או מלך סדום. אם אקח מחוט ועד שרוך נעל, ולא תאמר אנוכי האשרתי את אברהם. יודעים מה זה להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עמלה? שאלתי, הרי ברישא כתוב עולם הזה אוכלים ועולם הבא נוחלים, ובסיפא יורשים גיהנום. יודעים מה הפשט בעומק? גם עולם הזה ועולם הבא זה גם פה וגם שם. הזכרנו את זה לשבוע שעבר, או אני לא זוכר מתי, את הסיפור המפורסם הזה עם הרבי אריאץ, שהצעצוע הזה לא מפחיד מי שיש לו אל אחד ושני עולמות. לחיות במקום שיש בו שני עולמות פירושו שיש עולם הזה, ואני רואה את העולם הזה והוא קשה, ובעולם הזה הזונה בזוהר הקדוש תופסת את כל תחום הראייה שלי. אתם יודעים מהו העולם הבא? איך אמרנו, כמו בקופת חולים שהרופא אומר הבא, הוא מתכוון לזה שמאחורי הקיר. לראות שני עולמות, לחיות בעולמך תראה בחייך, לחיות בשני עולמות, זה להנחיל אוהבה יש ולא להתבלבל ולדעת מה האין ומה היש. זוכרים את ההגדרה של הרמב״ם ללהנחיל אוהבה יש? כשסיים כל דיני התורה הקדושה, אומר הרמב״ם, בא ללמד אותנו את היש ואת האין. מה עשית אם למדת שישה סדרי משנה ולא הבנת שכל מה שהתורה רוצה לעשות לך בתרי"ג מצוותיה ובכל פירושיהם זה שיהיה לך אל אחד ושני עולמות? אבל איך אפשר להגיע לעין טובה כזה? אתם תופסים עכשיו מה זה עין טובה? זה אופטיקה. זה עין טובה, זה עין שרואה וחודרת ואף פעם לא מתבלבלת. וזה האנטיתזה לסתום העין. עוד רגע נגיע לאיך אפשר להגיע לנפש ולרוח עוד שנייה. אבל עין רעה של בלעם זה פילי פלאות. שאלנו, מה רוצים מבלעם? מה יש? אז הוא אמר, אם ייתן לי מלאק ולא ביתו כסף וזה, מה רוצים ממנו? בלעם עוסק כל הזמן באיך הוא מביא למה שהוא מביא. כוחו הוא הכוח למצוא את נקודת הרוע. כוחו הוא למצוא את נקודת הזעם. יש נקודה של רוע בעולם. אל תתפעלו מכאלה שיודעים לזהות אותה. זה לא מסובך. תלמידיו של אברהם אבינו הם אלה שעליהם בלעם אומר כשמתהפכת לו הכללה לברכה, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורים. הוא פתאום רואה את האבות ואת האימהות ונדבק ומקנה ורוצה טיפה מהעין הזאת. קצת עין כזאת. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורים. זה הרי תיאור מדהים, כי מראש צורים הראינו. הוא עומד והוא הגיאוגרף של העולם והוא המומחה של העולם והוא המבין של העולם. והוא רואה הכל והוא עוצם את העיניים ומסתכל על אברהם אבינו והוא אומר, אני סתום עין, אני לא רואה כלום. כלום, כלום. אין הבישה. נאום הגבר, שתום העין. אשר מחזה שדי יחזה. יש סתירה? אין שום סתירה. אתם שואלים מה בלעם רלוונטי לי? האם זה סיפור אמין על נביא מוזר? לא, זה סיפור עליי. אתה יכול לדעת ש"ס ופוסקים. אתה יכול להיות יודע אמרי אל ושומע אמרי אל ויודע דעת עליון ונופל וגלוי עיניים ולהיות נופל וגלוי עיניים ולהיות סתום עין. אם אתה לא נדבק לאברהם אבינו. הבעיה היא לא האם לקחת מאבימלך, קיבלת מפרעו, הבעיה היא האם יש מישהו בעולם שיוכל להגיד אנוכי האשרתי את אברהם. האם אתה בן המלך שאף אחד לא יוכל להגיד שהוא בן מלך בפרוטקציה? אם אתה בן המלך שבשבילו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם כי נתאבה להיות לו דירה בתחתוניים והוא שלח לי את כל האיסורים האלה כדי לגלות שאורו פה למטה הוא לא פחות מאורו למעלה. האם אני יכול להסתכל כלפי מעלה? אז איך מגיעים, איך מגיעים להסתכלות כלפי מעלה? זה נשמע מדהים, זה נשמע... זה הכי טוב, מה, נו? שני לדוגמא. רוח נמוכה ונפש השפלה. אלה הכלים והעניין. רוח נמוכה, אומר הרב מברטנורא, ענווה יתרה. וזהו שאמר אברהם ואנוכי עפר ואפר. נכון, אנוכי עפר ואפר, ולכן חלילה לך. אתם יודעים מה הפירוש אנוכי עפר ואפר? אנוכי עפר ואפר פירושו, אני עפר ואפר שלך, ריבונו של עולם. כדי לראות בעין טובה, כדי להצליח להסתכל כלפי מעלה, אתה צריך להשתחרר קצת מהאגו שחוסם אותך. תחשוב אתה מה התאווה שלא מאפשרת לך לראות כלפי מעלה. תחשוב אתה מה הגאווה שלא מאפשרת לך לראות מעבר למה שאתה תופס כאן ועכשיו. ואנוכי עפר ואפר, אומר אברהם אבינו, אז מה? אז לכן לא ייתכן, ריבונו של עולם, לא ייתכן כאפר, לא ייתכן שהעולם נברא כדי שהוא יחרב. לא יכול להיות שאין בסדום נקודה טובה. לא יכול להיות, אני בעין טובה רואה נקודה טובה בסדום. כשסדום נחרבה, היא הייתה כקיטור הכבשן, והכל היה כבשן אש. כתוב, וישכם אברהם בבוקר, וישקף. ואתם יודעים את מה הוא ראה כשהוא השקיף? את סדום, את הכבשן, את האש, את קיטור הכבשן. בעין סתומה, אתם יודעים מה הוא ראה? את כל התפילה לא צולחת, הכל חרב, אין כלום. והוא מתפלל תפילת שחרית, כי כל החיים זה התפילה הזאת. לכן בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה, אתם יודעים מה הם עושים אז? הם משעבדים את ליבם. כי בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם, אתם יודעים מה זו תפילה? כשאני מתפלל, אתם יודעים מה אתה רוצה לעשות בתפילה? אתה רוצה להגיד, ריבונו של עולם, איך אתה, ברוך אתה השם, איך אתה מתגלה פה בעולם? לא אני מתפלל כי אני רוצה רפואה, כי אני רוצה שנה עם ברכה ובטא, אני רוצה רפואה כי אני רוצה שאתה תתגלם. אני רוצה את הכל כי אני מאמין שבשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם, אתם יודעים מה קרה לאברהם אבינו? אז הוא מתקן תפילת שחרית כשהוא רואה את סדום. וישכם אברהם בבוקר שם, אל המקום אשר עמד שם. כולם ראו את קיטור הכבשן. והוא ראה שם את לוט ובנותיו. שם במערה הוא ראה את לוט ובנותיו. שם בתוך הלכלוך הכי מלוכלך שיכול להיות, הוא ראה את מואב. נוצר מההיריון המופלא הזה של לוט וביתו. מהשם הגס הזה של ילד שנקרא מאבא. והוא הילד של אבא ושל סבא ולוט וביתו וכל הסיפור. והעין התורה של אברהם ממשיכה להתפלל, והוא משקיף ורואה שם את לוט, ורואה את מואב, ורואה את רות, ורואה את דוד, ורואה משיח. יודעים כמה משיח זה בגימטריה? יודעים כמה זה משיח בגימטריה? נחש. מספרו של משיח זה נחש. כשמסתכלים בנחש כלפי מעלה, זה מה שפוגשים. אתם יודעים מה זה כל הפיתולים האלה? זה חבלי משיח. אתם יודעים מה קורה כשמסתכלים כלפי מעלה? לא מסתכלים על שמיים, אלא עושים כך, ועוברים את כל הפיתולים. ואז מסתכלים כלפי מעלה. אבל אין לי מוכנות להסתכל כלפי מעלה עם רוחי גבוהה. תפסיק לבלבל לי במוח. אבל עם רוחי נמוכה, רוחי הנמוכה תזעק לקדוש ברוך הוא חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ועוד תנאי אחד, שבו מסתיים את כל הפרשה, נפש שפלה. הפרישה מן התאוות היא המבחן שלי. הפרישה מן התאוות היא המבחן האמיתי, מבחן קשה, היא המבחן של האיסורים, במשל הזונה של הזוהר הקדוש, הוא לא רק סתם משל על הזונה מהזוהר הקדוש. עכשיו נמצאת הנקודה של היכולת שלי להשפיל או להרחיב. אתם יודעים מה זה להרחיב ולהשפיל? זה מדהים. רוח נמוכה, נמוך, זה בדיוק ההפך מרוח גבוהה. עין טובה זה ההפך מעין רעה. נכון? בהפכים. אבל נפש שפלה זה לא ההפך מנפש רחבה. זה מעניין מאוד, היה צריך להגיד נפש צרה. אני חושב שזה דבר מדהים. איש לא מבקש ממך להצר את נפשך. ההפך. הנפש באופן טבעי היא רחבה, כי הנפש היא רוצה. היא נפש. נפש רחבה זה כמעט מילים נלבטות. הנפש רוצה הכל. היא רחבה. כל הצומח והחי והדומם בנוי על נפש רחבה. כל פלוס מחפש את המינוס וכל זכרי את הנקבי וכל אדם את האדם, הנפש היא רחבה. תפקידו של האדם מלמד אברהם אבינו הוא לייצר נפש שפלה. לא נפש צרה. נפש שפלה זה נפש שמתעלת את עצמה למקום אחד, ומשם מתרחש עולם שלם. אנחנו אומרים סיטרא דקדושה, זוכרים? שרי בפירודה, וסיים בחיבור. אבל סיטרא דמסעבותה, הצד של הטומאה, שערי בחיבורה וסיים בפירודה. הטבע הוא נפש רחבה. הטבע הוא שהרצון הוא חופשי, אתה לא יכול לעצור אותו, והיכולת כמו במשפל, כמו במשפך, להשפיל את הנפש במילה הכי יפה שיכולה להיות. תרגמו אותה רק למקום הטוב. להצר לא מתוך צרות. אתה רוצה לייצר רוחב? אתה רוצה נצח? אתה רוצה בנים ובני בנים, עולמות ואהבה ומציאות וחיים? ההתחלה היא נפש פלה. אתם יודעים איזה פסוק מביא הרב מברטנורה? זה פסוק הכי יפה שיש. הולך אברהם אבינו עם שרה, אני אומר לכם שהוא לא עבר על ההלכה והוא לא קידש אותה מבלי שיראנה. ידע אישי חינם. אבל המקרא מתעניין בשאלה כמה עוד זוגות בגיל 75 אומרים פעם ראשונה שאני רואה שאת יפה. לא ראיתי, כך לא ראיתי אותך. זה 60 שנה עבודה. עוד לא ראיתי אותך כך. זה חדש. זה נפש שפלה. זה כל הזמן נפש, זה כל הזמן רצון. זה רצוניות כזאת בלתי נשלטת. שהיא במגיעה באיזה משפל כזה, שרי בפירודה. היא כל הזמן נכנסת לצניעות שלי, כל הזמן נכנסת לנקודה של, 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 של המיקוד, כדי שזה לא יהפוך למשהו שלא יאפשר לי להיות בעין גבוהה. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע מסיים את המשנה, ובזה אנחנו חותמים. תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונוכלים העולם הבא. ת, תלמידיו של אברהם אבינו בעולם הזה אוכלים שני עולמות. נכון? את האוצרות רואים בעולם הבא. איך אומר הרמב״ם? אין משמעות לאוצרות בעולם קלה. איזה אוצרות אני יכול לתת לך במקום שבו המציאות של התענוג היא מציאות קלה? הרי אני רוצה להנחיל לך יש, אז איזה אוצרות אני יכול לתת לך? מה אני יכול לתת לך? שעולמך תראה בחייך. שתנחל יש ואוצרותיהם המלא. אבל תלמידי בלעם הרשע יורשים גהינום. שנאמר אנשי דמים ומרמה, דמים הכוונה היא גם דמים של רצח וגם דמים של כסף. ונורא קשה לך להזדהות עם הדמות הזאת, ונורא קשה לך להזדהות עם זה שזה מביא לשם. תחשוב טוב איך מתחלק העולם בין האגו לאלוקות. והחתימה, חתימה, חתימה בסוף. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בה. החתימה בסיום. שלוש המילים האחרונות. הדייקנות של הרבי במשנה. ואני אבטח בך, אומר הרבי בשיעור שלו עליו, זה חלק מהפסוק שלא עוזר לענייני המשנה, כי הרי המשנה רצתה להביא פה עכשיו ראייה לזה שתלמידי בלעם הרשע יורשים בנינו. אז ואני אבטח בך, לא קשור. אז היה צריך להביא את זה עד ואני אבטח בך. אומר הרבי, כשאתה מבין את המשנה הזאת, אתה אומר, עזוב, הדברים יפים, אבל אין סיכוי. המציאות היא שתלמידי בלעם הרשע, חבל על הזמן, אין סיכוי, זה יגמור, אין סיכוי. ואני אבטח בך. ואני אבטח בך, זה סיום בתפילה. כמו ביהודה בן תימא יהי רצון. ואני רוצה להיות מתלמידי אברהם אבינו. הבנתי למה לימדתם אותי פרשת בלעם. משה כתב ספרו שכל כולו עין טובה. אז למה הוא כתב את פרשת בלעם? כדי ללמד אותנו זה לרומן זה. ואני, תלמידי אברהם אבינו, מכיר את הכל. ואין תחבך. אין תחבך.
תודה רבה.
אני אבן הרשיה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא.